בעצם אנחנו לקראת סוף הסיפור של יצחק כמעט בעצם, ואני שם לב, בעצם באברהם, יצחק ויעקב, יש לנו מבנה שחוזר על עצמו עם כל מיני שינויים, אבל המבנה הכללי חוזר על עצמו. בפנימיות זה נקרא פרצוף, שבקבלת האריך חידש לנו ש... בהופעה של כל מיני דברים בעולמות יש מבנה של פרצוף שלם, שזה מבנה שלם, יש לו איזה היגיון, יש לו התחלה, אמצע וסוף, ויש תקשורת בין הפרצופים השונים. בשפה קצת יותר פשוטה, דיברנו על זה שכל אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם גילוי של מידה אלוקית בעולם. אז אנחנו לומדים את הסיפור של האבות, אנחנו מנסים לרקוד על שתי חתונות. אחת, תורה דיברה בלשון בני אדם, והשני, תורה בכלל לא דיברה בלשון בני אדם. אני מרגיש שבאמת יש בנושא הזה, איך לומדים תורה, יש איזו מחלוקת קצת מזויפת, שהיא ברגע שמחזיקים את שני הקצוות, כל אחד יונק מהשני בצורה מתוקנת. כלומר, יש כביכול את מי שלומד את האבות כבני אדם. הוא אמר לה, יצחק, אשתו עבדה עליו, למה היא עבדה עליו, אולי הסכסוכים במשפחה, כן, זה ה... הצורה הפשוטה. ויש מימד אחר להגיד מה פתאום, אבות זה לא בני אדם בכלל, זה הכל ספירות, אין שם חטאים, אין שם קלקולים. וכל אחד אני חושב כשהוא עומד לעצמו הוא מתעוות. כי אם אתה לומד אותם רק כבני אדם, אז באמת יש לך סיפור של צהובון, איך רבקה עובדת על יצחק, זה הבן שלי, זה הבן שלך. ואם זה רק ספירות, אז באמת אתה שוכח שכל הנקודה של האבות זה כי מהשמיים על הארץ. לחיות את הספירות האלוקיות, המידות האלוקיות, על הארץ כבני אדם. ואם הם הופכים להיות ספירות ולא בני אדם, אז כבר הם לא רלוונטיים בשבילנו. זה כבר בסדר. ספירות היה לנו גם קודם. לפני שנברא האדם, היה ספירות, היה מלאכים. זה יופי. זה לא עוזר לנו לחיות את התורה על הארץ. החידוש, סבא שלי אהב להדגיש את זה, זה שהאבות הם מאוד מטרידים את האנושות, כי הם מראים שאפשר להיות בן אדם ולהיות קדוש. זה מה שמטריד. אם הוא לא בן אדם, אין בעיה, אז אתה לא מפריע לנו. אפילו ברמה מסוימת, האומות או חלק בתוכנו רוצה שהאבות לא יהיו בני אדם. אז זה נחמד, יש לנו פסל כזה של איזה מין יצורים אלוקיים, זה לא קשור לחיים שלנו. אז והחידוש של האבות זה שאתה בן אדם עם כל הבלגן ואתה אלוקי. וסבא היה נוהג הרבה לדבר על זה, שזה מה שלא מתקבל בעיני האומות. שאפשר לחיות חיי קדושה על הארץ, זה דמיון מוחלט. אל תעזור, אל תעבוד עליי. פה למטה זה הבלגן, חיים עם הבלגן. למעלה יש אלוקות, אין בעיה, יש לנו הבן של ההוא שיורד, אין בעיה. אבל להיות בן אדם ולהיות קדוש, זה יומרני, זה חוצפה. אז איכשהו אנחנו צריכים מצד אחד לראות, לקרוא את הפסוקים עם התחושות האנושיות שלנו, מה, איך היא עשתה לו, מה, זה, כאילו, למה היא לא מספרת לו, זה. ומצד שני להבין שהאבות, כל אחד הוא גילוי של מידה אלוקית, אם זה חסד, אם זה דין, אם זה רחמים, בארץ. וזה תמיד קשה להחזיק את שני הקצוות האלה. תמיד קל ללכת לאחד הקצוות, להחזיק את שניהם זה אף פעם לא, אני חושב, אף פעם לא נשאר לך פשוט. אז אם במובן שהאבות כל אחד זה גילוי של מידה אלוקית, אז מידה אלוקית היא לא משהו פלסטיק כזה אחד ממדי, אלא יש לה תהליך שלם עם ממדים, וכל אחת מהמידות צריכה לכלול את כל הספירות. אז יש בעצם, אם אתם רואים, התחלה, אמצע וסוף לסיפורים של האבות. יש את השלב של העיבור, יש הכרות, לא הכרות, יש לידה. אחרי זה יש לידה, יש ויגדלו ומתחיל להתברר מי הוא באמת. אחרי זה יש את עיקר הניסיונות של החיים שלו, שזה אמצע הפרצוף. אחרי זה יש לנו אולי את צי הניסיון, שזה עמידה מול בחינת ההפוך, אם זה לעמוד מול אבי מלך, לעמוד מול פרעו, זה צי כזה. אחרי זה, לא אחרי זה או לפני זה, לא יודע, יש לנו את חיפוש הזיווג. זה סיפור שלם, נכון? נמצא לו זיווג, לא נמצא, זה היה בקלות, זה לא בקלות, מאיפה נביא לו אותה? אז חיפוש הזיווג זה חלק מהעניין. אחרי זה ההולדה שלו. נכון, אז יש את ההולדה, האם זה בקלות, יש הכרות, איך פותרים את ההכרות, זאת אומרת, איך הפרצוף הזה מוליד את הפרצוף הבא. ואז יש לנו בסוף, את לקראת סוף החיים, קודם כל, הוא מוליד. ואז יש לנו את תהליך ההבחנה בין הילדים. זה גם ברור שכל אחד מהאבות כמעט עובר. ויש לנו בסוף, לקראת סוף החיים, יש לנו להעביר את הברכה לילדים, שזה קרה לנו גם עם אברהם, קורה לנו עכשיו עם יצחק, וודאי יקרה גם עם יעקב. ויש לנו את המוות והקבורה. אז זה מתחילים לראות את הסוף. בדרך כלל השלב של הברכות מגיע כמו אצלנו פה, הננה לא ידעתי יום מותי. את כבר מריח שסוף העידן שלו מתקרב, אז חלק מהבירור שלו זה למי ואיך להעביר את הברכות. וזה מעניין לראות בין כל אחד מהאבות, למה אצלו זה קרה ככה ולא אחרת. נגיד לדוגמה פה, במסירת הברכות, גם באברהם היה לנו מחלוקת בינו לבין אשתו, מי ואיך, היה ברורים שם, מי יקבל את הברכה הזה, גרש את בן העמה הזאת, והוא אומר לא, אבל זה מעניין להבין למה באברהם זה נעשה פנים אל פנים, ולמה ביצחק זה נעשה בלי פנים אל פנים. המחלוקת לא כאילו מבוררת ישירות, אלא זה ככה. במעקף עד כדי במרמה. גם ביעקב עוד יחכו לנו סיפורים כאלה. אז בסדר, אז קודם כל לראות את התבנית הזאת בעצם, ואם אנחנו מספיק לומדים את זה ככה חיים את הסיפור של יצחק, אז אנחנו מתחילים להריח מה זה מידת הדין בעולם, מה זה...
מה זה התבנית שחוזרת על עצמה.
מה? אז התבנית חוזרת על עצמה בעצם כי לפרצוף יש לו כללים קבועים, כמו שבחיי קבוצה, מי שלומד תורת הקבוצות. אז לקבוצה יש לה מבנה בגדול דומה, נכון? יש תחילת הקבוצה, יש ברור, אני פה, אני לא פה. אחר כך יש אופוריה, אחר כך יש האכזבה, מי שלומד תורת הקבוצות, נכון? אז יש צורה של התחלה, אמצע וסוף של חיים. אז את זה לפחות אתה יכול לראות. כאילו יש כמו זה, תהליכים של סוף קבוצה, יש לזה מאפיין, איך נראה תהליכים של... אבל כל אחד, לפי הניואנסים שלו, איך הוא פוגש סוף. האם הקבוצה הזאת עוברת את הסוף בצורה כזאת, בצורה אחרת וכו'. אז, אבל חייב שלפרצוף יהיה לו לידה, יהיה לו אמצע, ויהיה לו סוף. ויהיה לו את החיבור, הוא חייב להוליד, כי אם לא הוא פרצוף עקר. פרצוף עקר זה פרצוף מת, לא קדוש. וחייב להיות לו את המסירת השרביט לשלב הבא, כן? אוקיי. אז אנחנו בעצם, בוא נגיד, מתחילים לראות את הסוף של המבנה הזה של יצחק. ורגע לפני שהוא מחליט לברך, אנחנו שומעים את הסיפור הזה של בנות כנען. הוא לוקח בעצם מבנות החיתי, ואחרי זה רבקה אומרת, הקצתי בחיי מפני בנות כנען. אז ניסיתי לראות, להביא לנו קצת מה הסיפור עם כנען, ולמה זה כזה בגדיל להתחתן עם בנות כנען. כי זה עוד לא לגמרי נאמר בפירוש כמו שאחרי זה ייאמר. ואני חושב שזה חשוב שזה לא נאמר בפירוש בהתחלה, כי האבות הם בעצם סיפורי האבות הם השלב של התורה לפני שהיא הפכה להיות מצוות. זה מובן מה שאמרתי? או שאתם בולבלים מהכניסת הקהל? עוד פעם. בעצם זה מאוד יפה, כי האבות הם השלב של התורה לפני שהיא הפכה להיות מצוות. וזה נותן לנו את הטעם, את החוש של התורה, לפני שהוא נהיה מחויבות. אחר כך המצוות ירדו בצורה של ככה זה וגמרנו. עניינים בסוכנות היום.
ערב מקצועי.
כן. אז אמרנו שאברהם יצחק ויעקב, נחזור בשבילך, כי זה בחינה של פרצוף שלם. פרצוף שלם, כל אחד מהם שיש לו התחלה, אמצע וסוף, עם איזה מבנה ידוע, וכל אחד בשלבים השונים זה נראה אחרת, אבל יש לנו עיבור, יש לנו הלידה שלו, יש לנו הגדילה, יש לנו חיפוש אחרי הזיווג, יש לנו את העיקר, האמצע של הפרצוף, זה הניסיונות והבירורים שלו על עצמו, על המהות שלו. בסדר? קודם כל הוא צריך להיוולד, אחר כך הוא צריך להאיר את האור שלו בעולם, ולקראת הסוף יש לנו את הבירור איך הוא מוליד את הפרצוף הבא, יש לנו את הבירורים של ההבחנה בין הילדים, מסירת הברכות, מוות וקבורה לפעמים, זה גם בבירור. ובאמצע שכחנו חיפוש הזיווג, זה חלק משמעותי מהבניין של פרצוף. בסדר? אז עכשיו אנחנו אומרים שהאבות, העניין של בנות כנען, זה שלב... דרך הסיפורים של האבות אנחנו יכולים לראות את הלידה של למה נולדו המצוות בעצם. אחרי זה זה הופך להיות מצווה, גמרנו, אל תיקח, כן תיקח. בדווקא יש שלב לפני זה שהדבר עוד נעשה כאילו מבחירה עם איזה סיבה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. במשה זה הופך להיות תורה, מבחינת מצוות. אבל קהילת יעקב זה עוד השלב שהאבות זה עוד מהכליות שלהם. זאת אומרת, הם מרגישים וחווים את התורה מבפנים באופן טבעי, מתוך הסיפורים, מתוך החיים, ואחרי זה זה הופך להיות חובה. זה שייך. בעצם זה בונים לנו את התשתית הרוחנית של העם, שאצל העם, כבר העם הופך להיות מחויב בזה. הנקודה היא שהרבה פעמים אנחנו, זה כל התורה של סבא מיוסדת על זה, אנחנו מקבלים את התורה בבחינת מצוות, בלי שעברנו את התהליך של התורה בבחינת אבות. שלא עשינו את הבירור הזה, לא למדנו מאיפה זה, אז זה מונחה כהכרח, כברית, כמצוות, לפני שזה נלמד כלמה וכמשמעות וכמהות. בסדר? וזה, אז האבות, דרך זה אנחנו מגלים. אז למשל, הנושא של בנות כנען, מאיפה זה נחת? אז אין לנו איזה מצווה ממש מפורשת מהקדוש ברוך הוא, אל תיקח אישה מבנות כנען, ובכל זאת האבות מאוד נחושים על זה. כן? אז יש בכל זאת רמזים בפסוקים מאיפה זה בא.
זה לא שלי,
יש
פה רעידה.
יש פה צלצול.
רגע. יש פה משהו. יש פה כל מיני, אם אתה רוצה. אם אתה לא אוהב את זה, יש בערות.
זה בבוק מאוד יפה.
כן. גם טוב, אני חושב שזה... לא, לא, אבל אני לא ממש שזה אולי, אני אוכל לא טועבת.
אז דווקא הלכתי כשורש לתולדות כנען בתוך הדף שלכם, לפני עוד בכלל לעבוד לפני עם ישראל. והיא כהחל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים את בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל דצי מחשבות ליבו רק כל היום. אז בעצם המבול הולך להופיע, בין היתר, או אולי בעיקר, על הסיפור הזה, של בנות האלוהים אשר לוקחים מבנות האדם, נשים מכל אשר בחר. וזה מוליד גיבורים, אגב, על מי נאמר גיבור אחר כך? על נמרוד. שזה גיבור צייד, ואז אולי זה שורש ללידה של עשיו. זאת אומרת, מבחינה, זה לא בדיוק עוקב, אבל רעיונית.
אני יודע שזה נכון, אותם ההידרדרות הזה מהנפילים, כן? הם היו באמת חצי אדם וחצי אל, בגלל שהיו מביאים במלאכים. ואז היה נולים החזקים, היהודי כל הסודות, ולאט לאט יותר התערבבו, יותר הרג הבא, כי החומר הזה. לכן הגיע... אבל מה שמעניין, יש לי שאלה, הרי משה רבינו היה כזה מאוד, למה אשתו של נועה הייתה גבוהה מאוד מאוד, זה יפתיה. כאילו, הם היו ענקים, זאת אומרת, אני רוצה לדעת באמת גם אם משה רבינו בעצם לא היה...
כזה. טוב, נגיע למשה רבינו, יש לנו עוד שבע שנים בערך. אז רגע, אנחנו פה עוד אין ישראל, זה אנכרוניזם להגיד, אבל אם את כבר רוצה להגיד, פה רמזו בשגם ובשר גימטריה משה, בשגם. אז יש לנו פה רמז למשה, אבל לאט לאט, אז נלך עם כיוון אחד שחצי ברור לי לפחות. הנקודה היא אחת נשים מכל אשר בחרו. זה אפשר להבין שם כל מיני, אפילו אשת איש, לוקחים נשים מכל אשר בחרו. זה מביא את המבול.
יש משהו בספר מכבים, אני יודעת, שמצאו את כל הסימוכים לכל הדברים האלה, מסבירים את כל מה שקרה פה עם הנושא של בנות, וזה אמרו שהייתה שם...
כן. אז קודם כל הנושא של המבול זה קשור לבחירת אנשים מאיפה שלקחו. עכשיו, מי זה בני האלוהים ובנות האדם? אז נלך רגע עם הפירוש של סבא, שאני חושב הולך קצת בעקבות האברבנל, אבל בני האלוהים זה שושלת שט. זה השושלת שיותר קרובה לבחינה האלוקות, שהעניין האלוקי עוד שורה בה יותר, ויש לנו את בנות האדם, שזה שושלת קין. זה שתי שושלות, אחת יותר שקרובה לעניין האלוקי, ואחת שיותר קרובה לאדמה. ועכשיו הבעיה זה כשבני האלוהים, דהיינו מבני שושלת קין, בגלל הגדלות שלהם, ונעשה שושלת שט, כן? נהיה להם איזה ערבוב, גם הבחירה שלהם בבנות האדם, שזה ערבוב שאולי לא כל כך טוב, וגם הגסות של הלקיחה מכל אשר בחרו, ואפילו אשת איש. בסדר?
מה זה שט היה? שני אלוהים זה בעצם אותם?
כן, כי כתוב שט...
המלאכים ש...
לא, לא, עכשיו אנחנו עוזבים את המלאכים רגע, הולכים לפירוש אחר. לא, זה לא חד-ממדי. יש פירוש כזה שמבין שבני האלוהים זה המלאכים, אבל יש פירוש אחר, לא, שכתוב על שט ויולד בצלמו כדמותו, ועל שושלת קין זה לא נאמר. אז זאת אומרת, שט הוא נולד אחרי שמת הבל, ואחרי ה-130 שנה וכולי, נולד שט. שט נולד בצלמו כדמותו, שזה בצלם אלוקים, שהוא יותר בצלם אלוקים מאשר שושלת קין. ולכן ראוי להם השם בני האלוהים, לא שהם בני האלוהים, בני מלאכים, כי זה לוקח אותנו ועלול לקחת אותנו למקומות פגנים. בסדר? שיש לנו מלאכים שמזדווגים בני אדם, מה זה הסיפור הזה? זה צריך, נו בסדר.
זה סיפור, תראה, למדתי, זה לא מעניין, ואני לא מתחרקת על זה, למדתי לטינית בצרפת, כל הטקסטים היו טקסטים, זאת אומרת, הלטיני הוא שפה מתה. כל הטקסטים היו של אותם הגדות ומחאות של הבת ים, של שאתה רואה, אבל הם היו. זאת אומרת, הם לא המציאו אותם, זה היה חלק מהמציאות.
טוב, אני אסביר לך איך סבא מסביר את זה. זה הצורה הפגנית להבין התרחשויות אמיתיות, אבל בצורה פגנית, זאת אומרת, טוב, בוא נגיד בינתיים שיש פירוש אחר. מה נעשה? את מבינה? את מבינה שזה נקודה עדינה להגיד שמלאכים מזדווגים בני אדם ומולידים גיבורים?
זה כתוב.
כתוב, אבל צריך לדעת איך לקרוא מה שכתוב.
מה
אדרבה, אדרבה, נו בסדר, זה עובר ככה. זה עובר ככה, אז מה?
זה משהו ש...
בסדר, טוב, אז אתה אומר, אין לה בעיה עם זה בכלל, אין לה קושייה, אתה אומר.
זה כתוב.
אז מה אם זה כתוב? יש השאלה איך לקרוא את זה. איך לקרוא דברי זוהר ומדרשים כאלה, זה כל השתיק. אם תראי למשל, אני אומר, זה לא בדיוק הדרך שבדרך כלל אנחנו נוהגים להסביר, אבל אם תראי את הרמב״ם, מה הוא אומר על איך אנשים קוראים מדרשים ועושים את זה פלסטי. לפחות בזמן שאנחנו לומדים פה, ראינו שמדרש צריך להחזיק אותו ולא להחזיק אותו. נכון? זה הסכמת איתי? יופי. אז גם את אלה, גם את אלה של מלאכים שנופלים והולכים לקחת להם בנות אדם, צריך קצת איזה גמישות שם. זה לא פשט התרחשות תמיד. זה... בסדר.
אולי שיש אנשים צדיקים שהיו בדרגה של מלאכים?
לי זה מפריע. מה זה? זה אלילות.
איך מלאכים יכול לבוא דרגה? יש אפשרות כזאת, אבל אתה לא יכול לפסול כל
ה... לא אמרתי שאני פוסל, אבל אני אומר, צריך לפחות שיהיה לך ריח שאתה מתקרב לאזור הפגני. כאילו אני כבר מטייל שם בשטח. עוד שנייה אני בהרקולס שנולד מזהוס שאיזותי. את מבינה? טוב, אני אומר, לא ניכנס לדיון הזה. עכשיו בוא נראה, יש, בוא לפחות נסכים שזה לא הפירוש ההכרחי פה ב... בסדר? עכשיו, למה זה רלוונטי אלינו? יש לנו, בוא נלך רגע עם הפסוק הזה, שבני אלוהים בני שושלת שט. אבל גם אם לא, גם אם תגידי שזה מלאכים שלקחו בנות אדם, זאת אומרת, יש לנו סיפור של עריות בין בני האלוהים לבנות האדם, שזה יצר לנו את המבול. בסדר? אז לפחות נסכים על זה. שאם כבר אתה שומע פה שזה הבעיה של המבול, שיש לנו ערבוב המדרגות וערבוב הסדרים בבריאה, שמלאך לא צריך להסתובב עם בת אדם. בסדר? או לצורך העניין, שבן שושלת שט, לא צריך לקחת לו לאישה את בת שושלת קין, בטח לא בלי סדרים, בלי גיור, ובלי שיהיה אשת איש. אוקיי? בסדר. עכשיו בוא נקפוץ רגע. והי בני נוח, אבל באמת אני מסכים איתך לפחות על דבר אחד, שהתקופה של טרום המבול, זו תקופה שקשה לנו להבין אותה, כי באמת המציאות של העולם הייתה אחרת מאוד. אז זה שאתה שומע שם סיפורים שאתה לא מבין איך לאכול אותם בעולם שלנו, אפשר להבין. כי זה באמת...
לא פיתחת את החשש שלך של הפגניות, שאני נורא מרגיש אותו, אבל אמרת את זה...
כי אני מרגיש שזה ייקח אותנו לנתיב אחר, אולי ביום אחר נדון בזה, מה זה פגניות ולמה... ולמה זה... בסדר, בסדר, אני אומר, זה... אני אז חכה, בוא נשאיר את זה. אחרת הכנתי פה, עד שהכנתי פה מערך. בואו נמשיך שנייה. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, רק, איך קוראים לך?
לורה.
לורה. את מהאזור או זה במקרה את רק עכשיו?
אני יודעת.
הבנתי.
היא בדודה שלי, ואני הייתי אצלם
שם. הבנתי, הבנתי.
ואני מאוד
עניינתי אותו. טוב. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. פה, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על כנען, שזה יכול לתת לנו את הרמז הראשון, מי זה כנען ומאיפה הוא בא. שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ, ואיך נוח איש האדמה והייתה קרם. ויש מן היין וישקר והתגל בתוך העולו. וירחם אבי כנען את ערוות אבי והגד לשני חב בחוץ. ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם, והלכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויומר ארור כנען עבד עבדים יהיה לך. ויומר ברוך השם אלוהי שם, ויקנען עבד למו. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולה שם, ויקנען עבד למו. אז פה זה סיפור שהוא עדיין סתום, כי הוא עוד בשורש שלו, הוא אחר כך התפתח בעוד חלקים בתורה. כאילו מה בדיוק קרה שם באוהל? מה ראו את ערוות זה, ולמה צריך להגיד שהוא אבי כנען, ולמה כנען התקלל מזה? יש לנו שתי דעות מרכזיות בחזל, מה עשה שם חם לאבא שלו, או סירס אותו, או ריבע אותו. משכב. מה? כן? בסדר, יכול להיות.
נראה לי שיש פירוש שבנו הקטן הוא לא חם. הרי חם הוא גם לא הקטן.
טוב, אז כן, אבל גם לפירוש, כן, זה השושלת, וגם לפירוש שתגיד שזה חם, אז כנען איכשהו מעורב, אחרת לא היית מקלל אותו. אז יש...
כן, זהו, כנען הוא נורא מרכזי בלי ש...
אז ברור שהתורה מוסרת לנו מסר על ידי שהיא כל הזמן אומרת, זה אבא של כנען, אבא של כנען, אבא של כנען, היא אומרת לנו שזה השורש להבין מי זה כנען. וכאן יש לנו נקודה עדינה בין דטרמיניזם של שושלת לבין להבין מי זה. בסדר? אנחנו לא רוצים להגיד שכל מי שנולד מחם וכנען הוא בהכרח מגלה עריות, אבל בכל זאת כששושלת נולדת על העניינים האלה, אז אפשר להבין שיש מה לצפות שבשושלת נמצא את הסיפור הזה.
מתחדדים מהקללה הזאת שחם יוצא נקי.
כן, מהקללה לפחות, כן.
לא, מהמילה לחם.
נכון, נכון. אבל מה אנחנו שומעים פה? ערווה, 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 נכון? שומעים את הביטוי הזה, עריות. וכנען מקולל בגלל זה, בגלל הסיפור של העריות, הוא הופך להיות עבד, ועבד לאלוהי שם וכולי.
לא הבנתי, מה זה לאלוהי שם?
זה כנראה לשם. שם, אם תרצי בצורה קצת גסה, אבל אפשר להגיד ככה, ששם הופך להיות הכהן וכנען הוא העבד שלו. ברוך השם אלוהי שם. זאת אומרת, השם, שהוא מלך העולם, מקבל עכשיו את הכינוי אלוהי שם. סליחה, זה אלוהי העולם. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. אבל מי שהופך להיות כהן, אז הוא אז השם של אלוהים כאילו נקרא עליו, הוא אלוהי שם. כמו שאחרי זה אלוהי ישראל, הוא מלכותו בכל משלה. מה זה אלוהי ישראל? הוא מלך העולם. אבל מכיוון ששם הופך להיות הכהן שלו, ואולי כאן, אז הקדוש ברוך הוא כאילו מקבל את השם של שם. זה התרחשות דרמטית.
ההצלה של שם, שהוא לא...
וגם את רואה אחרי זה.
זה דרמטי, כי איך נותנים כזה...
לא, אבל בסיפור מה קורה
לי? למי? למה?
להעביר שתי את השם של האלוקות.
נכון, נכון, נכון. זה יחידה גדולה. אבל אז במה זוכה שם ויפת לדבר הזה? במהלך של דווקא הם מצילים את ערוות אביהם. דווקא זה סימן לזכות בכהונה, ואתם יכולים לראות שאחרי זה באמת בכהנים, מה שנזהרים שם שלא תגלה ערוותם על המזבח. זה ממש מזכיר את הסיפור הזה. זאת אומרת, הכהנים, חלק מהעניין שלהם זה הזהירות בעריות, זה מה שמזכה אותם בכהונה.
בסוף יתחו, כאילו
כשהם
צועדים על הכבש.
כן.
אולי בגלל זה עשו להם ראשה
וכל הכבוד.
כן. פשוט אנחנו כהנים, כן? סיפור הבן שלי צייף בראשה.
וואו. טוב, אז בסדר, אז קודם כל נראה את זה פה. אבל בעצם תמיד יש, וזה מה שאנחנו מנסים לראות בסיפורים, תמיד יש בהתחלה בחירה. מישהו עושה משהו בשביל לקבל את הזהות או את התפקיד שלו, ואחרי זה כבר הופך להיות מצווה. אבל תמיד יש בהתחלה איזה...
כן, כן,
תנועה שהוא עשה, ואז אומרים, אפילו תגיד שהקדוש ברוך הוא ידע מראש, הוא צריך את ההוכחה הזאת כביכול, שתראה לי מי אתה.
לא יכול להגיד שמישהו מרגע בריאתו הוא כבר על הפנים.
בדיוק.
הוא כנען יכול היה לצאת מגלי
הראיות. בדיוק, אז יש שתי אפשרויות להגיד. אפשר להגיד שהוא היה מוכרח לצאת מגלי הראיות, אבל לפחות הוא מוכרח להראות את זה, כדי שלא יהיה פגם שהקדוש ברוך הוא נושא פנים. אלא שיהיה משפט צדק, הנה עשה, תגיד שהוא היה מוכרח. רגע, אני אומר, זה הסבר אחד. הבחירה החופשית שלו מראה שמסתבר בדיעבד, שתראה, זה יצא פלא שהוא יצא כמו שהקדוש ברוך הוא חשב שהוא יצא. בסדר? זה צורה אחת. צורה אחרת להגיד, לא. כנען היה יכול להיות משהו אחר. וקרה מה שקרה, אז הכרזנו אותו ככזה.
הוא עשה,
אבא שלו. בסדר, אז שמה תלמדי את הפרשה וכולי.
זה הוא עשה, בנוע
קטן. או הוא עשה, או אבא שלו. תראו שזה גם בעצם, זה כל שושלת חם. כל שושלת חם, כי מי עוד נולד לחם?
מצרים.
רגע, בוא נראה קודם כל בפשט של התורה, לפני שאנחנו רצים לערבים, יש לנו מצרים, כוש, פוט וכנען. אז קודם כל, אם אנחנו עוקבים, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, מצלצל לכם משהו? כל פעם שמישהו מהאבות מגיע למצרים, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, לוקחים את האישה, הורגים את הבעל. בסדר? או כל פעם שמגיע לאבי מלך, הוא אומר, אוי אוי אוי. עכשיו, אבי מלך זה שאלה, כי מאיזה שושלת הוא? זהו, אני לא יודע מאיזה שושלת הוא, צריך לבדוק בפשט מאיפה הוא נוחת. נראה שזה יותר כנעני. אז נראה, גם כנען וגם מצרים, זה שושלות שיורדות מחם, ושם יש באופן שיטתי בעיה של ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אתה יודע את זה. זה... מה?
עד היום, הפלישתים
הם צצה של עוד... גילוי הראיות, אבל בבני
עשיו,
לא?
לא, אני לא חושב שזה בבני עשיו. זה נבדוק לשיעור הבא, בסדר? בוא נבדוק לשיעור הבא מי זה פלישתים. אחר כך, אתה תדבר. בסדר, נתתי לך חידה. בואו נמשיך. עכשיו, פעם הבאה שאנחנו שומעים על כנען, איפה זה? בפירוש. פעם הבאה שאנחנו שומעים על כנען בפירוש, אני מרגיש כמו התורה מסתירה, ופתאום יש רגע שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה, ומגלה גם לשושלת של אברהם, מה זה כנען? כנען, זה קורה לנו, אספתי לכם את המקורות העיקריים, יש עוד כמה מקורות, אבל זה העיקריים. טרם ישכבו, ואנשי עיר אנשי סדום, נסובו על הבית, מנער ועל העם מקצה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך, הלילה הוציאם אלינו ונדעה אותם. אנא אחי תראו, הנה שתי בנות, אשר לא ידעו איש, עשו להן כתוב בעיניכם וכולי. וכולי. בסדר? אז בעצם כשאתה שומע את הסיפור שסוף סוף מראה לך זום אין למה קורה בכנען שבשבילו נחרב את סדום ועמורה, זה הסיפור הזה של, יש לנו עוד מדרשים על עיוות המשפט, על כל מיני, אבל בפשט מה שאנחנו רואים זה סיפור של הראיות.
ולמה סדום ועמורה זה כנענים יכולים
להיות? רואים שם, הגבול, אם תראה, אחרי המבול יש את הפירוש, הפסוקים במפורש אומרים איפה ישבו כנען, ורואים שם עד סדום ועמורה בו אחת צבועים וכולי, יש ממש זה גבול הכנענים. עכשיו גם לוט כשהוא יוצא מצוהר, יוצא מסדום ועמורה, ויש בר ושתי בנותיו אמו כי הרי לשבת בצוהר וכולי וכולי, אין איש לבוא עלינו כדרך כל הארץ, לכאן נשקה את אבינו יין. זה כבר ממש הסיפור של נוח, ונשכבה אמו ונחיה מאבינו זרה. אגב, אתם יכולים לחבר את זה לחטא עץ הדעת. הסיפור של שתיית היין, שאחת הדעות בעץ הדעת זה היה גפן וסחטה ענבים ונתנה לו לשתות, אז בעצם זה ההתגלות היותר ברורה של מה זה חטא עץ הדעת, זה פגם הראיות. יש כמה הסברים, בסדר? כי חטא עץ הדעת הוא כולל הרבה חטאים, אבל אחד מהם זה זה. זה אחד הנתיבים להבין מה זה חטא עץ הדעת, זה פגם הראיות. שנובע מהיין, לא גלן 18, זה רק מיין נסך נובע, לא מ... אז, ותשכנה את אביהן בלילה, ותבוא בבחירה, ותשכב את אביה, וכו' וכו'. עכשיו, אתם רואים שזה סיפור כמעט מקביל לסיפור של נוח. שוכב בלילה, לא יודע, הבנות שלו עושות לו משהו, רק שם זה משכב זכור, פה זה משכב הבת שלו, אותו רעיון. עכשיו... נו, בסדר, אז מה? זה לא הראיות. אז אתה רוצה, אז מכנען גם יצא המשיח, גם ממצרים.
מנוח יצא המשיח.
מנוח. אז אחלה, אז עריות זה סבבה.
ממש, אני לא יודעת, אבל
משהו. לא, אבל תמיד זה מוסווה. כל הסיפור של תמר ויהודה, כל זה מתגלגל במוסווה בעריות. כל העניין של
הולדת... אפשר להגיד את זה ככה, אני עלה בדעתי לומר ככה, בסדר? אבל זה עכשיו, קודם היינו ליד פגני, עכשיו אנחנו ליד שבתאות. בסדר? יש לנו... אבל את מחבבת את המקומות האלה, מה לעשות? זה המקובלים.
אבל זה קרה.
איזה משיח, יצא מואב והמון. אני אומר, קודם כל צריך איזה רגליים על הרצפה. יצא מואב והמון, שזה עמים שהביאו חורבן בלי סוף לעם ישראל. אז בסוף יצא משם איזה דוד המלך, יופי, אבל קודם כל מה שיצא מהם זה המון ומואב, שזה עמים אויבים, שנלחמו את המלחמות מרות. כאילו לפעמים אתה אומר, יוצא משיח. ובדרך היה איזה קצת בלגנים, היה מלחמות עולם עם המון ומואב. אז קודם כל את זה צריך לשים. ואולי שם איזה שפיץ, בסוף יצא לנו משיח. הרב קוק.
שמונת בצים הרב קוק. קוף נודן.
כן.
זה היה הדרשה שעשיתי לפני שלושה שבועות הרבה שמתיקה.
טוב, עכשיו אני אגיד משהו אחר שאולי נראה לי נכון לומר ככה. כי גם...
דווקא בגלל שהוא לא חייב לצאת ממשהו כל כך טהור וזה, הוא יכול לצאת ממשהו ש...
אני איתכם, אני לא חולק,
אבל... הוא עצמו בזכות עצמו, בזכות מה שראה
לי את המערל. הוא לא רק אומר שבמקרה זה קרה, הוא אומר, המשיח יכול היה לרדת רק מאותו בב של מואב...
אני לא חולק, אני לא חולק, רק צריך איזה בהירות קודם כל. על מה אתה מדבר פה? לא, כאילו לא, הסיפור על המשיח הוא על קומה שנייה, על קודם כל טוב ורע ברור. אחר כך דבר יוצא מזה גם משיח, אבל אתה לא מדלג ישר למשיח, כי אחרת אתה מגיע למקומות משונים מאוד. אז בוא נראה, יש לנו סיפור של עריות, לא יפה בכלל, וכולי, שיצא ממנו עמים אויבים לעם ישראל. איך זה שדווקא מזה יוצא בסוף משיח? זה שאלה שצריך לענות על זה. אני חושב שיש לנו פה שתי מקבילות. יש לנו סיפור קנען וסיפור לוט. גם לוט זה מריח לא טוב. אבל זה נגיד המקבילה הכי רחוקה בתוך הקליפות שעוד יוצא מזה משהו טוב. קנען זה בחוץ לגמרי. זה הרעיון. זאת אומרת, זה הכפיל, בתוך הקדושה זה עוד לא יפה להגיד, אבל זה הכפיל שאיכשהו בסוף מתהפך לקדושה, זה הסיפור של לוט והבנות שלו. כי זה בכל
זאת... בתוך כל סדום והמורה וכל מה שהיה שם.
אז אני אומר, עוד עכשיו, מאיפה, למה זה קרה להם? למה קרה להם הדבר הזה? אז אומר, בין היתר, תראה אותם, הרגע יצאו מסדום והמורה, וזה מה שקורה להם. אז חיברנו את מה שקרה עם לוט לסדום והמורה, חיברנו את מה שקרה עם לוט לנוח ולקנן, אתה מקבל סלט אחד, שזה הסיפור של מי שמתחכך עם קנן, זה מה שנראה. עריות. בסדר? אוקיי. בואו נקפוץ לרגע לויקרא י"ח, שם סוף סוף, אנחנו קופצים קדימה בזמן, אבל בעצם זה סוף סוף פעם ראשונה נאמר בפירוש בתורה, וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. איש, איש, אל כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם. ופה דילגתי לכם את כל פרשת העריות. מה זה העריות? יש שם בעריכות גם, וזה משקל זכור, והכל הכל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו, מה הולך להיות מיוחד אצלכם? שבזכותכם אתם הולכים לארץ, ובזה אתם אסור לכם ליפול לפח של מצרים, ולא לפח של קנען. ומה הוא רוצה להגיד? עריות. גילוי עריות. אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה נטמעו הגויים אשר אני משלח מפניכם. זאת אומרת, כל הפואנטה שהוא נותן לך את ארץ כנען, זה בזכות שאתה נקי מעריות. ארץ כנען היא ארץ הברית. ברית שווה בלי עריות.
זה כתוב מפורשות שעל צורה עריות הארץ תקי אותם.
כן, הנה פה. ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקי הארץ, ותקי הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, אזרח והגר גם בתוככם. זאת אומרת, הזכות שלכם להיכנס לארץ ולהיות בני הברית של הקדוש ברוך הוא בהורדת הברכה לעולם, קשור באופן הדוק מאוד לסוגיה של עריות. עכשיו, אם נחבר את כל זה, אני אומר, זה קצת מקדים את זמנו בויקרא י"ח, אבל ראינו כבר יש לזה שורשים בסיפורים עוד של האבות, עוד מהלידה של קנען. שהאבות בעצם מבינים כמעט לבד שזה לא שייך. שהקדוש ברוך הוא שולח אותם לברית, ברית, ברכה, אברהם אבינו מקבל המצווה הראשונה זה הברית, אז הוא מבין לבד שזה לא שייך עם בנות כנען. זה לא עוד איזה סיפור, אלא זה הסיפור כמעט. בנות כנען שווה להתעסק, להפוך להיות חלק מהתרבות הזאת של העריות, שזה כל ההפך מלמה קיבלת את ארץ כנען. ובעצם אפשר עוד ללכת עוד צעד קדימה, אברהם מתחיל להוליד פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הנחלה שלהם זה ארץ ישראל, שווה, ברוך השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה הנקיות מעריות. נכון, אבל אני אומר, תראה אתה כבר את הניחוח.
אבל אברהם את ברכת הזרע וברכת הארץ. הזרע והארץ משולדים ביחד.
כן, עכשיו יש פסוקים, אנחנו נראה את זה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, או זה אברהם אומר לאליעזר, השם הבטיח לי את הארץ, ולכן אל תיקח אישה מבנות כנען, זאת אומרת הוא כנראה מבין שזה קשור. שההבטחה של הארץ וההבטחה של הארץ תינתן לזרעי, וזרעי פירושו זרעי שלא נעשה באמצעות עריות אלא באמצעות ברית. שמה אתה רוצה לומר?
הייתה
יהודיה הראשונה? אז קודם כל אני אומר, בסדר, אפשר לראות, אני נקראת יהודית, אבל חז"ל הלכו לראות במקום אחר ששתי נשותיו של עשיו מופיעות, שזה בפרשת אלופי עשיו, ושם יש להם שמות אחרים. אז הם אומרים, רגע, למה שינוי השמות? הוא קרא לה יהודית בשביל לשכנע את אבא. תכיר זאת יהודית. זאת אומרת, הוא... אבל... אז זה לפחות, אם זה הנושא, אז זה גם מסביר לנו למה כל פעם בסיפורי האבות יש את האימות עם תרבות מצרים, ששם לוקחים את האישה למלך מכל אשר בחרו. והניסיון הכי גדול, עוד פעם, זה מהפשט עד לרמה הרוחנית. יש משמעויות רוחניות ופנימיות של מה זה ברית. אבל זה יורד לצורה הכי פשוטה, שבסוף הכלי הכי בסיסי לקדושת עם ישראל זה קדושת הזוגיות. זה הברית של הבית. אם זה בנוי טוב, יש כלי לקדושה. זה מעניין הקשר הזה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו. סבא היה מדגיש את זה אפילו שבעולמות של הקודש הפגנים, זה דווקא הרבה פעמים הפוך. יותר קדוש, יותר עריות. כאילו, ככה בתפיסה שלהם.
היום
אני
מבין את זה הרבה יותר מאשר פעם. יצר עריות ויצר את עבודה זרה הם כמעט אחד. זה בעצם הרצון להתאחד.
יפה, סבור יפה.
ומי שמחפש להתאחד, אז דרך הכי זמינה זה העריות. דרך היותר מורכבת זה דווקא עבודה זרה. היום נשאר, אם נשאר משהו,
נייצר
את עבודה זרה,
נייצר מהיום. יש עוד כמה, גם של עבודה זרה בפשט, אבל כן, נכון. זה אם כבר.
הרבה שנים מחפש ככה.
להבין מה המשיכה
בזה. איפה הם העובדים הגדולים האלה שלהם נייצר את עבודה זרה? כן. אתה יודע שבצבא שלך הלכתי לי בקו הלוב. כן. חיפשתי את העתיקות המצריות.
לא שכנע אותך.
בואו נבין מה הכוח שהיה בהם.
אני פעם אחת שהרגשתי את זה קצת, הלכתי למופע של מתופפים יפנים, יש איזה חבורה של מתופפים, הם מתאמנים באיזה אי, זה טופים בגודל, בגובה של החדר, ומתופפים על זה עם מקלות ענקיים כזה, שאתה יושב באולם ענק, וזה שינטו, זה העבודה של השינטו, בסדר, הם שם, לא יודע מה נשאר מזה, אבל... אז שם קצת, אפשר, אני מרגיש, אפשר להריח בזה, בעוצמות של החושים. יש איזה מישהו, גר בעמק, בבקעת הירדן, שהיה מדבר עם הרב ינון, וזה אומר לו, היה איזה תקופה עוד בתוך הגיור שהוא היה חוזר עוד לכנסייה קצת. וזה אומר, יודעים להפעיל את כל החושים. זה, עם ריח, עם תחושות, עם קולות, עם זה, אתה מבין, זה, אתה נכנס.
היום הרציונליזם די הרג את העבודה
זרה,
כאילו היום...
אין יותר רציונליזם, זה של הדור הקודם. היום אנשים לא נמשכים לקתדרות לפילוסופיה, נמשכים לשמני, לטקסים שמני. תראה את החבר'ה, אז אני אכיר לך, זה, אם זה לא מדליק בכלל פילוסופיה, לא מדליק אף אחד, אתה רואה גם אף אחד לא הולך ללמוד את זה כמעט. אבל המכללות לרפואה משלימה עם תקסים של הרופא האינדיאני הקדוש, זה מגניב, מבין? זה מי שאתה עומד מולו היום הזה.
במכללה החרדית שאני מלמדת, זה בדיוק הקו, הנבול, מה כן, מה לא, מה זה, מבררים לך.
אני דווקא חשבתי שהרויות, זה היה מהקליפה של אברהם, שזה בעצם נשמע, ייחסתי את זה כאילו לקליפה של החסד.
אבל
אני מבינה פה שזה עוד יותר
שורשי,
שהוא קשור
לבית המקנן. לא הבנתי לגמרי מה את אומרת, אבל אם אני מבין...
זאת אומרת, הקבלה קודם,
היא בקבלה. מאיפה בא, כן, אהבות רעות. כן, זה נקרא בחסידות אהבות רעות. מאיפה בא אהבות רעות? יש אהבה, מידת אהבה זה מידה קדושה, אבל יש אהבות רעות. אז זה שייך לכל הקליפת החסד. את אומרת, חשבנו שאנחנו רואים את זה רק בישמעאל, אז ישמעאל זה עוד הדבר שהוא ליד הקדושה.
אז כמו שזה שורש משלו.
כן, זה אהבות רעות לגמרי. הוא לפני ה... אגב, מאיפה נולד ישמעאל? מחיבור של אברהם, ממצרים, שזה שושלת חם. ולה שפחה מצרית, הוא שמע אגר.
זה המשך
לזה. כן. עשיו זה יותר הגיבורים. הגיבורים על חרבך תחיה, זה סרט אחר. מה? כן. טוב, אז זה קצת, אני לא יודע אם נקפוץ לשני או לא, אולי נתאם לזה קצת. מה? נתאם מזה והוא נראה אם יהיה לנו כוח וחבר ורצון וזה להמשיך. אז זה היה הנושא של... אז קודם כל, המלבים למשל אומר, אנחנו שאלנו את עצמנו למה לפני הברכות היה את ההקדמה הזאת על זה שעשיו לקח את נשות החיתי. אז המלבים אומר שזה היה הקדמה להגיד שבגלל זה עשיו החליט להתניע את העניין של הברכות, והחליט שהברכות המסוימות האלה ילכו לעשיו והברכות האלה ילכו ליעקב. זאת אומרת, זה התוצאה הטבעית.
ולמה יצחק הצליח?
מה אמרתי? עשיו. למה יצחק החליט לברך?
המלבים אומר ככה, שחלוקת הברכות נובע
מהזיווגים. כן, הוא אומר שבאותו רגע שראה יצחק את עשיו ככה, אז הוא הבין שברכות העולם הזה מגיעות לעשיו, וברכות העולם הבא מגיעות ליעקב, ואז הוא...
מה הייתה והמינה שלפני
הנישואים? לא יודעים עדיין. זאת אומרת, זה, כמו שאמרנו, תמיד יש את התנועה של הוא מראה מי הוא, אז מחליטים. לא החליט ככה מטבע לידתו, אלא יש... בכמה מקומות בפסוקים מופיע, והגדלו הנערים, והאיש צייד וכו'. זאת אומרת, מתישהו הבן אדם מתחיל להראות מי הוא מבחירתו, ואז אתה יכול להכריע. לפני זה, זה לא פייר. אתה מכריע כאילו על בסיס נשמתו מה... טוב. עכשיו, עברונו של יצחק. למה יצחק היה עיוור ומה המשמעות של העיוורון בסיפור שלנו, זה סוגיה גדולה. אגב, נשאר פה, אבל בהזדמנות אולי נלמד את הבטלר העיוור, הקבצן העיוור, מסיפור מעשה משבעה קבצנים. זה סיפור שלם, איך הוא עיוור וכל העולם חושבים שהוא עיוור, אבל בעצם הוא רואה הכי טוב. זה עניין. אבל בוא נתחיל רגע מהמדרשים. צערי, אין לי פה את הפירושים שלי, אז יש פה חלקים שאני מבין אותם באימאום קצת. ויהי כי זקן יצחק. רבי יצחק פתח בישעיה ה' מצדיקי רשע עקב שוחד. זה היה שווה לפתוח בתנך פה. כל מי שנוטל שוחד הוא מצדיק את הרשע בעקב וצדקת, או בעקב, וצדקת צדיקים, לא צריך חומש, צריך תנך. צדקת צדיקים יסורו ממנו. וצדקת צדיקים זה משה. יסורו ממנו זה יצחק. על ידי שיצדיק את הרשע כהו עיניו. והיא כי זקן יצחק וגומר. אז אם אני אומר פה שהוא רצה, הוא בחר את עשיו, אז הוא קיבל עיוורון. כי למה? כי השוחד יעבר עיני חכמים. בסדר?
רגע, אבל הוא לא יהיה עיוור?
אז לפי המדרש הזה, לא. לפי המדרש הזה, העיוור היה בגלל ש... נכון שבסדר של הטקסט זה כתוב? לא, אני צריך תנ"ך, כן. זה חומש נאה זה. לא, קודם, לפי הסדר של הסיפור, אם אתם זוכרים, היה, עשיו לוקח את בנות, בוא נבדוק רק ליתר ביטחון, אבל כן, והי עשיו בן 40 שנה, ויקח את אישה את יהודית בבארי החיתי וכו', ותהיינה מורת רוח, ואז ויהי כי זקן יצחק ותכרין עיניו מראות. אז זה בסדר, המדרש שאומר, זה באמת זה הפוך.
אבל זה לא נורא, אנחנו
לא ניתן לזה. מה? לא, לא, היא תביא לנו את זה עוד... אין? ראיתי שם מאחורה, לא נורא, הוא תכף יחפש לנו את ה... לא נורא, שבי, שבי, עזבי, אנחנו נתמרח על זה עכשיו שעה.
לא,
לא,
זה שעה, שנייה.
הוא מסתכל במסתכל, בדיוק.
בסדר, בואו נשמע לפחות את העיקרון. העיקרון פה, למה יצחק היה עיוור? בגלל שהוא היה מנוגע, אולי לא כתוב פה את השוחד, אבל נקרא, הצדיק את הרשע, נוטל שוחד. כן, כן, כתוב. נטל שוחד. הצדיק את הרשע. דיבורים קשים. שהוא העביר את הברכות לעשיו במקום ליעקב. אז לפי מה שיוצא פה, זה היה בגלל שוחד. שוחד אפשר, אני מוסיף פה מפירוש שלי, בסדר? זה לא כתוב פה, אפשר אולי תביא לי את הבשר, זה פירוש יפה אחד, פירוש שני יפה, אהבתו, זה נגיעה אישית, נגיעה אישית זה בעיה אצל הדיינים, זה מעבר את עיניהם. אז השוחד זה אהבתו ליצחק. בסדר, אז צריך לקרוא במפרשים אולי איך הם רואים מה זה נוטל שוחד. אחד הקשיים הגדולים עם לימוד המדרש, זה שאין הרבה, זה לא נלמד מספיק בשביל שיהיה על זה אוצר מפרשים. יש כמה מפרשים, אבל הרבה הרבה נשאר פתוח שם. כן.
אוי אומרים לרע טוב, לטוב רע. שמיים חושך לאור ואור לחושך. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. אוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם מגונן. אוי גיבורים משתותיהם ואנשי חיל למסוף שכר.
מצדיקי רשע, מצדיקי רשע עקב שוחד, וצדקת צדיקים יסירו ממנו. לכן כאכול קש לשון אש וחשש להבה ירפה, שורשם כמה כי יהיה ופרחם כאבק יעלה, כי מעשו את תורת השם צבאות ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו. על כן חרה אף השם בעמו וית ידו עליו ויקהו והרגזו הערים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות. בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. בסדר, זה הקבלה חריפה בשביל יצחק.
יצחק? כן.
עכשיו אתם רואים שגם הרבה יש פה את עניין היין, אגב. בסדר, אוי מושך, טוב. אוי, אומרים לרע טוב. בסדר, אז פה המדרש אומר בחריפות, איך אתה רוצה לברך את עשיו? סליחה, אתה אומר לטוב רע ולרע טוב, ככה המדרש הזה אומר. וזה בגלל השוחד שלך ובגלל זה אתה תהיה עיוור. ככה, מה נעשה? מדרש שני. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תואבת השם גם שניהם. אמר רבי יהושע בן לוי, לא ממה שהייתה רבקה אוהבת את יעקב יותר מעשיו עשתה את הדבר הזה, אלא אמרה, לא יעול ואיתה באו סבא, על שם תואבת השם גם שניהם. ועל ידי שהצדיק, על ידי שהצדיק את הרשע, קראו עיניו, והיא כי זקן יצחק ותכן עיניו. פה צריך גם כן ללמוד את זה בנחת, להבין מה החידוש לעומת המדרש הקודם. הכיוון דומה. תזיין, תזיין. משלי, תזיין.
אני לא יודעים מה שאומר. למה לא יחול ואיתה והוא סבא?
אני חושב שהיא רצתה שלא ייכנס עשיו ויתאה את יצחק, כי אז יצא שתועבת השם גם שניהם. ככה נראה לי. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תואבת השם גם שניהם, משמע שזה איכשהו פוגע גם ביעקב, ככה נשמע לי. ואני לא בטוח אם לא ממה שהייתה רבקה אוהבת את יעקב, זה אמירה או שאלה. אם זה אמירה, הכוונה לא ממה שהייתה רבקה אוהבת את יעקב יותר מסב סתת הדבר הזה, אלא אמרה, זה לא בגלל היא אוהבת אותו יותר, אלא היא רצתה לחסוך מיצחק את הנקודה של תואבת השם גם שניהם. אבל בכל אופן, הוא הצדיק את הרשע, כהו עיניו. אז יכול להיות שהכוונה שהיא לפחות הצילה אותו מיותר גרוע. רבי יצחק פתח ואמר, ושוחד לא תיקח. אני מניח שההמשך, כי השוחד יעבר עיני חכמים, נכון? זה שם הפסוק בשמות. אמר יהודה, אני חושב, ומה אם מי שנטל שוחד ממי שהוא עיניו, יקח שוחד ממי שאינו חייב לו, על אחת כמה וכמה. ויהי כי זקן יצחק. בסדר? אז אתם רואים שלושה מדרשים שכולם נטילת שוחד.
מה אנחנו מתעסקים דרך
כלל? כן. זה הופך לנו את עוד פעם, זה בן אדם בסוף.
נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
ברמת אבות, כן.
זה כאילו ירושה ישירה.
אז רגע, אז למשל הורים בבית, זה לא
בעיה,
אבל אתה
לוקח
את זה למקום האישי.
שמה?
אחד מהפניה של כולם, אז לפעמים אתה משנה קצת, כי מהמקום הזה...
זה שוחד.
זה שוחד?
כן.
אם ילדים זה שוחד?
כן, כן. בוא נוגמד, בצורה הפשוטה, אתה בעצם, בתוך הבית שלך, אתה שופט. כשהם רצים עליך, אבא, אמא, זה, אז אתה נכנס על כס המשפט. עכשיו, אולי עדיף לא תיכנס, אבל אם כבר אתה נכנס, עכשיו אתה מתחיל להקשיב, עכשיו יש לך נגיעה אישית. הוא מזכיר לך את אבא שלך, הוא מזכיר לך אותך, הוא וזה. אתה מתערבב, אופ, לקחת שוחד ועיוות את המשפט, מה לעשות? עדיף שלא, אין לך ברירה, אתה לא יכול שאף פעם לא לשבת במשפט, וגם חוץ מזה אתה חושב את זה. אז הם מרגישים את זה, זה לא יעזור לך. אבל באמת דנו בזה, על ה... עכשיו אנחנו לומדים עם הרב יורוביץ' הזה, למדנו תורה של... אנחנו קצת בדינים, כנראה בגלל יצחק, זה בדינים. אנחנו לומדים את הנושא של לדון את כל אדם לכף זכות וכו'. הוא אומר, בכלל, זה שאתה דן, זה כבר מההתחלה זה בעיה. אתה אמור להגיד, מי אני? אני לא אלוהים, אני לא דן אף אחד. והוא אומר שלמי נאמר, הווה דן את כל האדם לכף זכות בפרקי אבות, מי שאמר את זה היה אב בית דין. אז יש מי שמחויב לדון, אז הוא צריך לדון לכף זכות. אבל אם אתה לא אב בית דין, עזוב אותך, מה אתה דן בכלל, אתה תתקן את עצמך. זה צורה אחת להגיד. יש צורה אחרת להגיד, תראה, אתה לא מצליח להימנע, ממילא אתה שופט, אז לפחות תשפוט לכף זכות. אם אתה יכול בכלל לא לשפוט, תפדל. אבל ממילא אתה שופט, אם אתה אומר את זה לילדים או לא אומר את זה לילדים. הרי יש סיפור נפלא בכועסו חכמנו, שאותו, אני לא זוכר, הוא פסל את עצמו מלדון, לא זוכר איזה רב זה היה, פסל את עצמו מלדון, ואז הוא ישב מחוץ לבית המשפט והוא שמע את הדיון. ואז הוא שם לב איך כל פעם שההוא שעשה לו טובה קטנה אומר משהו, אז הוא אומר, וואי, הוא צודק. הוא ראה איך נפשו מוטט מזה אבק שוחד. אז גם כן, הילדים שלך רבים בחדר, תשים לב. אתה חושב, וואי, איך הוא מעצבן, אתה לא שם בכלל, איך הוא מעצבן. למה הוא תמיד עושה לו את זה? יש לך נגיעה, יש לך שוחד.
אני
מלך
שהבנים שלי צדיקים בזה שאני מבטיח להם גלידה תמורת לימון.
אז סימן שהוא חכם, והשוחד יעבר עיני חכמים, אני חושב, לא? טוב, בכל אופן, אז יש נקודה של איך אני מנקה את השוחד מקרבי, ואפילו נראה שאפילו יצחק איזה, היה לו נגיעה בזה, אז לכאורה רבקה הצילה אותו. טוב, אבל המדרש הבא אומר משהו אחר בכלל. רבי חנינא בר פפא פתח, רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך וגומר. אמר רבי חנינא, כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, למה קרו עיניו של יצחק? כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות. אז זה משהו אחר לגמרי. זה פטנט של ההשגחה, כדי שיוכלו לרמות את יצחק כדי למסור לו את הברכות.
להצדיק את יעקב בעצם.
כן. כן, עכשיו, גם פה יש הרבה שאלות, בסדר? אז למה לא תדאג שיצחק יבין שצריך לברך את יעקב? למה צריך את השתיק הזה?
אותו לידות הקודם.
את רוצה לומר שהוא בחר אותו כי הוא בכור. לא בטוח. בסדר, לפי זה, אז תוליד אותו קודם. אבל, או לפחות, תדאג שיצחק יבחר בנכון. מה? נעשה אותו עיוור. עכשיו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לדיון שעוד מעט יחזור לנו.
לא, אבל דיברנו על זה כבר פעם אחת.
כן, שחוזר לנו הנקודה שאיכשהו יצחק, הנקודה שצריך איכשהו לרמות אותו. זה פטנט הלכתי של הקדוש ברוך הוא, בסדר? פתרון הלכתי, מה? יצחק צריך, כנראה להגיד פה, יצחק צריך להאמין שצריך לברך את עשיו, והקדוש ברוך הוא צריך לעשות אותו עיוור, כדי באמת למסור את הברכות ליעקב.
כאילו,
התפקיד של יצחק, התפקיד של יצחק זה זה. אז, אוקיי, זה הסבר שני. הסבר שלישי, משהו אחר בכלל. אמר רבי יהודה בר סימון, אברהם תבה זקנה. אמר לפניו ריבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום ואין אדם יודע למי מכבד. מתוך שאתה מאתרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת וממך הוא מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, כיוון שעמד אברהם נתן לו זקנה. ואברהם זקן בא בימים. יצחק טבע יסורים. אמר לפניו ריבון כל העולמים, אדם מת בלא יסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא אליו יסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. אנחנו רוצים הצלה ממידת הדין, כשנעלה לפניך.
אז תביא לי יסורים.
תביא לי עכשיו, כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת, וממך אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב יסורים, כיוון שעמד יצחק נתן לו יסורים, והיה כי זקן יצחק ותיכהנה. זה סיפור שלישי, סרט אחר. מה זה כל הסיפור? יסורים. יצחק עובר יסורים, כי הוא ביקש. יעקב טבע את החולי, אמר לפניו ריבון העולמים, אדם מת בלא חולי ואינו מיישב בין בניו. מתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים הוא מיישב בין בניו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת וממך הוא מתחיל. ואמר לי יוסף, הנה אביך חולה. מה, אם אני לא חולה, לא יהיה לי התראה, אני אמות פתאום, אני לא אספיק לסגור עניינים, לא אכתוב צוואה, לא אסגור דברים בין הילדים שלי, תן לי התראה.
היסורים של יצחק
הוא
בעצם לזכך את מידת הדין, לא?
זה, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. זה, כן, זה מזכך אותו. ואז מידת הדין אומרת מה, איך עשה, מה עשה, או לא יודע מה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לה. אברהם זה לא הסיפור שלו בעולם. הוא לא בא לדון עם מידת הדין. הוא ביקש שידעו בינו לבין בינו. מה? בסדר, איך לקשר ביניהם עוד פעם? זה כל אחד כפי מידת הפרשנות הטובה עליו, יעשה את החיבורים והקשות.
לא, אבל זה כאילו, אצל אברהם, החסד הוא גם אל תוך הזקנה שלו. היא זקנה, באה בימים ונפטר. יצחק זה הדין, זה יסורים, ויעקב.
יעקב זה חולי, כן? בסדר, לא יודע. זה, כל מדרש כזה אפשר לשבת ללמוד אותו לפני עצמו. אבל העיקר הוא... שהיסורים האלה, הם הפטור שלנו בפני מידת הדין. שמידת הדין תבוא להימתח כנגדך, אז יוכלו המסנגרים להגיד, תראה, הוא כבר עבר את היסורים, כבר נתכפר לו, יסורים מחפרים. עבר את מה שצריך לעבור.
גם אם זה קורה בגיל צעיר, לא נראה לי, בגיל צעיר זה לא נקרא שזה
יפה. למה?
כאילו, הבן אדם לא מצליח עוד לראות טוב את העולם הזה, רואה בקושי את הנכדים שלו, את הזה שלו, פתאום הוא צריך להזדקות.
איך שלא יהיה יסורים מזכחים. אתה לא אוהב את זה, זה נראה לא צודק, זה נראה מוגזם, לא יודע מה. אבל מה שלא יהיה, רווח נקי לפחות יש לך. אני לא אומר שאתה תגיד לשני, זה אחלה כי זה מזכח אותך, זה חס ושלום, בסדר? אבל איך שלא יהיה, תמיד זה מזכח. עוד פעם, זה... כמה אנחנו, זה מפעיל אותנו רגשית.
לא, אתה רואה אנשים שהיו פה צדיקים, בסוף סבלו ומתו מתוך מחלה קשה וכל הדבר הזה. אתה שואל את עצמך אם באמת, שהם הולכים בגיל צעיר והם נורא סובלים, אבל הם היו אנשים, ואתה יודע עליהם שהם היו צדיקים בעולם הזה. זה מה לשאלות?
אני אגיד, קושיות עד כדי כפירות.
אני רב שלא, לא, לא כפירה, עניין של ראיתי... רב גדול של האולפנה שלי, שבאמת בסוף הלך ממש מחלה וכל כך הרבה צער וכאב.
שאלי את הבוס.
כן.
באמת, צריך לשאול את הבוס, אין מה לעשות. או עדיף לדלג על זה באמונה. כן, כן. אבל רגע, רגע, בואו לא נלך לשם, אחרת נטבע בתוך ה... זה בסדר, זה צעד אחד, אבל זה צורה אחרת להגיד, זה לא. הוא אומר, תן לי יסורים, אז אני לא אצטרך לעמוד מול מידת הדין.
זה
מידת
הדין עכשיו.
תגיד, הוא מקבל אותו כבר עכשיו.
כן, יסורים. טוב, נושא היסורים. בתיכן העיניו מראות. עכשיו פה יש עוד שלושה סיפורים נפלאים באמת, למה היה עיוור. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מראות מרע. מראות ברעתו של רשע. מה זה מראות? מראות ברע. מראות ברעתו של רשע. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה יצחק יוצא לשוק, ויהון בריאת האמרין דה נבוע דאור השיע. הוא יצא לשוק, כי הוא יכול, נכון? הוא רואה טוב. כולם יצחקו ויפנו אליו את האצבע ויגידו, זה האבא של הרשע. אלא הרי נמחה את עיניו, הוא יושב בתוך ביתו, אני חוסך ממנו את הביזיונות. הדאוד הכתיב, בקום רשעים מסתר אדם. מכאן אמרו כל המעמיד בן רשע או תלמיד רשע סוף שעיניו כהות. תלמיד רשע מאחיה השילוני, ואחיה לא יכול לראות כי כמו עיניו מסביבו, שהעמיד את ירובעם תלמיד רשע. בן רשע מיצחק, והיא כי זקן יצחק, ותכן העיניו. סיפור אחד, גם כן, רחמים מסוג אחר, שלא יראה את עשיו הרשע, ולא יצחקו עליו, ולא יספוג את הביזיונות.
זה לא
מתאים
לו שיהיה לו בן.
ממה?
המדרשים שזה עונש.
של השוחד. אגב, השוחד במובן הזה, אם הולכים כן לאישי, השוחד זה לא עונש, זה תוצאה, זה מעבר לך את העיניים. כשאתה נגוע, אתה לא רואה. אתה רוצה לראות טוב. הדיין, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. הנקודה של הראייה הצלולה, מי שיש לו נגיעה אישית, הוא רואה עקום. אז זה לא איזה אני ארביץ לך, אלא זה פשוט ככה זה, אתה רוצה... מה?
אני מכיר את הדבר מדבר מייצלו, בגלל זה הוא רואה את זה.
כן, למשל. כן, כן, למשל. תופס את המציאות, יש לי עיוות בתפיסת המציאות בגלל השוחד האישי, ודיין הוא צריך ללמוד ימימה לפי זה. לא, בסדר, לא ימימה, אבל צריך, חייב, עבודה אישית, עבודה אישית, שהוא צריך לדעת מתי הוא נגוע. מה?
הפסקת פרסומות.
שמה?
לא, ימימה.
כן, בדיוק. טוב, נסיים את זה ככה בצ'יק צ'ק, רק עברנו, טעמנו, ונראה אם כל אחד ישן על זה. דבר אחר, מראות מכוח אותה ראייה. זה כבר משהו נפלא. שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח בחום על אחי השרת, הדאוד הכתיב ונרעלים צעקו חוצה ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו, כיוון שהזקין כהו עיניו. בסדר? זה היה השעיה. הדמעות נשרו לו לעיניים, ובזקנה פתאום זה השפיע. מה זה? זה כבר...
זה קרוב לצפה הראשון.
שמה?
שהוא הגיע לרמה כזאת, כשמזדקנים החסד גובר על הדין. אתה לא ממה דיין צעיר, הוא יותר מדיין. מבית הדין מתוחה בירה. עכשיו, כשהוא כבר כאילו היה בצעירותו מעבר לעניין השיפוטי, ועם ההזדקנות, אז בכלל.
אז מה זה קשור לדמעות של המלאכים?
אצלו יסב ויעקב, באותה מידה. אתם מישהו שרואה רחוק יותר מהעולם הזה. יסב ויעקב, זה אחד.
והדמעות של המלאכים שנשרו לתוך עיניו בעת העקדה, אני מבין, כי אתה אומר, זה תוצאה... בעצם קודם כל אפשר להבין שרוצים להגיד, הזקנה היא תוצאה של העקדה. אז אם אתה מבין את העקדה, תבין למה הוא נהיה פה עיוור. בסדר? זה צורה ציורית כדי להגיד לנו את הקשר. עכשיו, מה זה קשור? כשהוא עלה לעקדה, המלאכים בוכים. למה הם בוכים? שם כמה הסברים למה הם בכו במדרש. אל יהי עולם בלי ירח, למשל, או הם בכו, נדעמו מהמסירות נפש, יש כל מיני. ואז הדמעות האלה נשרו לו לעיניים.
גם חלק מהעקדה, כאילו, אתה יכול לעבוד את השם בחיים, אתה יכול לעבוד את השם במיטה. זה אותו דבר, אבל באיזשהו רמה...
יפה. דבר אחר.
הפרשנות האישית שזה כאילו היה צריך להיות עיוור למה שהיה בעקדה. יצחק היה צריך להיות עיוור לרצונות שלו, עיוור לתחושות שלו כלפי אבא שלו, עיוור לנעשה הזה. וזה היה השעיה של העיוורון הזה. זה איזשהו עיוורון שבאמת בשביל לעבור את העקדה אפשר היה לעבור את זה רק
כן. אז לפי זה יוצא גם, לפי זה יוצא, והייתי זקן יצחק, אבל בעצם זה השיא, זה הפסגה של העיוורון שלו, כן? דבר אחר, מראות מכוח אותה ראייה שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, תלה עיניו במרום והביט בשכינה. מושלים אותו משל למה הדבר דומה למלך שהיה מטייל בפתח פלטין שלו, הארמון, תלה עיניו וראה בנו שלו אבו מציץ עליו בעד החלון. אמר, אם הורגו אני עכשיו, מכריע אני את אוהבי, אלא גוזרני שיסתמו חלונותיו. זה בחלק מהמדרשים זה הציץ בשכינה. הסתכל, הסתכלות לא ראויה. ראה את השכינה, תעבר. במקום שיהרגו אותו, היה ראוי שיהרגו אותו, אז הוא אמר, לא יפה, אני זה יפגע באברהם, נכון? כאילו, אתה מציץ לי לתוך הארמון, מה אתה עושה? אז בסדר, בזכות אברהם אני לא הורג אותך, אני רק אעבר אותך.
גם בזקנה, כאילו, הזקנה זה זמן ש...
כן. אולי אפשר לקשר את זה למדרש שאומר שבדיוק הזמן, זה היה זמן פטירת אברהם, פחות או יותר. כך בשעה שהקיד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח תלה עיניו והביט בשכינה אמר הקדוש ברוך הוא עם אורגוני עכשיו אני מכריע את אברהם או אבי אלא גוזר אני שיחו עיניו כיוון שהזכין קהו עיניו אז משפט אחד כמעט צדדי כזה יכול להבאי כי זה יריחו עיניו הפך להיות מה לעשות עם זה יש עוד מה שכינה. כן. הציץ בשכינה.
נו.
אי אפשר לעשות גוש אחד מכל המדרשים. זה גם מה שאמרתי לנו מקודם. יש מדרשים סותרים. יש מדרש שאומר שהוא עלה שלוש שנים, יש מדרש שאומר שהוא לא עלה. אז זה חוכמה גדולה, גם, הנה, ראיתם פה אפילו, שיש פה מדרשים סותרים. ואם אתה בעולם הפשט, בפשט, אז או שזה עובר דרך אחור, או שזה לא עובר דרך אחור. במדרש אתה כבר בעולם יותר רך. אסור להחזיק את זה ככה. כן, לנסות
לה... למה תפילה אומרים? מה? למה תפילה אומרים? ויש הרבה מני הרב,
ויקום ואין יכול דרך שבע. הוא לא שר עם יצחק
דבר. הוא שר לבד. את רוצה להגיד לי שזה פשט? לא, זה מה שאני אומר, זה כבר לא פשט. זה כבר נמצא בתפילה, אתה קורא את זה יום יום. ואיך ניסו לך
הפשט? לא, לא, לא כתוב בפשט שהוא עלה לשלוש שנים לזה.
האם זה מדרש לא?
אני לא סותר את המדרש. אל תבינו אותי נכון, אני אומר, זה לא רק מדרש. מדרש זה קדוש, אבל צריך להבחין את הכללים של מדרש מכללים של פשט. פשט זה התרחשות גשמית מוחלטת. מדרש זה לא, כי הראיה שיש לנו מיליון מדרשים סותרים, מלא, מי שלומד מדרש. פשוט בדרך כלל אנחנו לא לומדים מדרש כל כך בצורה עקבית, אז אנחנו לא נפגשים עם הסתירות האלה. אנחנו שומעים איזה מדרש פה, מדרש שם, רש אומר לנו אחד מה שהוא בוחר, אבל יש מדרש הפוך. אז
יש... זה לא מעט, לרחת
הפלאט. כן.
ועדיין זה קדוש ככה. היו דמויות בכלל, לא היו קיימים
הדמויות, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, כן, אבל גם בחסידות, אף אחד לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה לדחוף לחסידות מילים שהם לא אמרו, אף אחד לא אומר שאין דמויות, יש רק אברהם הרוחני.
לא, אני אומרת, יש כל כך הרבה,
כן, אז צריך קצת להחזיק את המדרשים בגמישות, ולהגיד, יש שיטות שונות במדרש, יש גם במפרשי המדרש, מי שלומד מדרש עם מפרשים, קלאסיים, לא תגידי מודרניים, בסדר? אז הוא אומר, זה כשיטת המדרש ההוא, וזה כשיטת המדרש ההוא, כי יש איזה, כמו שבהלכה, יש מחלוקות, אז אומרים, איך רבי אבאו אומר ככה? אז אומרים, טוב, זה כשיטת רבי שמעון, הוא פשוט לא מסכים כשיטת רבי יהודה. גם במדרש יש את זה. איך המדרש הזה אומר ככה? אומרים, טוב, זה כשיטת רבי יהודה, שאמר שהוא עלה שלוש שנים, אבל הוא לא מסכים עם השיטה הזאת, הוא אומר, לא, יצחק לא עלה שלוש שנים. אז פה לענייננו זה לא העניין שהוא עלה, אלא הוא רק הציץ בשכינה, הוא לא באמת עלה לשלוש שנים ונפטר וכו'.
זה קרוב להסדר הקודם.
שמה?
שזה קשור. שם למעלה בשכינה.
משהו קרה שם.
כל שנים. מה שאתה רואה פה למטה, ההבדלים זה לא הבדלים של האמת הגבוהה, באורות הגדולים.
זה שייך, אני חושב, להציץ ונפגע. אפשר, אפשר, זה יפה מה שאתה אומר. מה?
זה המגיעה גם.
אוקיי.
אתה כבר לא מתאים לעולם הזה, כאילו, אומרים שהנבואה ניתנה היום לחכמים, לילדים ולשוטים. למה היא ניתנה לשוטים? כי השוטי הוא לא רואה את מה שיש עכשיו, הוא רואה מציאות אחרת.
כן, יפה. אז אתה אומר, במובן מסוים אפשר להגיד, השופט הוא לא יכול להיות לגמרי בשכינה, בעולם כולו אחד. הוא חייב להיות עם איזה רגל בעולם הזה. כן. ואם הוא, זאת אומרת, אתה רוצה, לפי הפירוש שלך, אני אומר, מה שקרה ליצחק בעקדה, שהוא עלה כל כך גבוה שכבר קצת התנתק לו הקשר לעולם הזה. ואז לפי זה אפשר דווקא לחבר את זה למדרשים הראשונים, שבאמת זה טעות שלו. יש, המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא עשה אותו עיוור כדי שיעקב יקבל את הברכות, זה משהו אחר. אבל לפי הכיוון שאנחנו הולכים, זה טעות שלו שנובעת מגובו הרב.
והוא חוזר בו, הנקודה שחייבים להעמיד בה.
חכה, נגיע. גם
ברוך יהיה.
חכה, חכה, זה הכיף שלנו. זה הכיף שלנו. תן למתח להיבנות, אני לא יודע.
חייבים להשקיע שם
חצי בזבוק של הברוך. כן. זה לא חייב. אבל הקטע החיוב זה... יכול להיות שלנו לראות סיגיוטים רגידים בו זמנית בתוכנו, לקחת את המדרשים כמשהו שמייצג בעצם את התנועות האלו של הנפש, שאתה מכיל את האמת ואת את הדבר ואת ההיפוכו בו זמנית, ואנחנו, אני לפחות לומדת מזה, ובסוף למצוא את הדרך שלי להתחבר לכל אחד מהדברים האלו, גם אם הוא הפוך לגמרי מהרצוי, זה באמת לוותר על השכל, זה מעבר לדעת.
כן.
זה לקפוץ מעבר לדעת, השיעור הזה. בדיוק בשבילי אני כבר חצי שעה משתגעת.
כן, אז תחליט.
זה וזה, לבן וזה, וזה. וזה קדוש, וזה קדוש.
זה מעביר אותנו זיקוך, החוויה הזאת של, די, אתם שגעים אותי, כאילו, זה קצת מתקן לנו את כלי הנפש, שאנחנו עוברים את זה, אבל, כן, מה, רגע, אז תחליטו, מה, הוא בסדר, הוא לא בסדר, מה, עלה לשכינה,
כן. לא, כן. זה מעבר לזה, זה החוויה האמונית שהקדושה נמצאת בתוך הסתירות.
כן, כן.
וזה בדיוק עבורי לעלות מדרגה, זה להיות מסוגלת להכין את הסתירות ולקבל שכל דבר כזה הוא גרסה אפשרית קדושה, זה לא מסתדר בגמר.
עכשיו, עכשיו מה? אני אלך קצת עם הרב מדן היום. הרב מדן. יש את אלה שקוראים את המדרשים ככה ויגידו, טוב, זה בחינות, זה ככה, זה ככה, זה הפוך וזה בסדר. כן, והרב מתן יגיד, נכון מאוד, ולהלכה, מה אתה מכריע? תכריע משהו. אתה לא יכול להשאיר את זה שטוב, זה אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה. יש את זה, הוא אומר, מה אתה מכריע לעצמך? זאת אומרת, לצורך העניין, שמעת את כל המחלוקת, עם איזה תמצית אתה יוצא, משני הסיפורים האלה, או רק מהסיפור של ויהי כי זקן יצחק, בוא תיקח אחד לך שאתה הולך איתו. איזה כיוון, או אפילו כיוון שמאחד, אבל תוריד לעצמך את זה לשורה התחתונה בשבילי, כרגע לפחות. עוד שנה אני אגיד משהו אחר, בסדר, אבל כרגע, להלכה, מה?
מצחיק, היה לי משנה סדורה של כל הדברים בצורה ברורה ביותר. אתה הצלחת לפרק את הכל ויחדה, זה יפה להיות גמיש. כן, יש עוד.
כן, כן, כן.
עכשיו אתה אומר השוט
תבחר. עד הבא, כי... עד הבא, אנחנו לא רוצים לקחת לך את הכוח שלך. כן.
אין גם על השירות.
כן, כן. לא רוצים לקחת לך את הכוח שלך. אם הכוח שלך הוא הכרעה, אז זה מעולה. אבל אם זה בא, מוסיף לזה גם את ה... כאילו כל פעם אני מתגמש מחדש מכריע, מתגמש מחדש מכריע, זה ה... זה... עד רבה, את למדי אותנו, את מלמדת אותנו גם. הכוח של היקוב את הדין את האר זה לא כוח, הוא מחוץ למשחק. נפלא מאוד. אז...
אני מרגישה שהוא צריך היה לברך את יעקב, זה היה צריך את זה כדי לברך את
זה. את כאילו תפס אותך המדרש הזה. למה קרו עיניו? כדי שהוא ייקח את הברכה.
כן, כן, אני לא אסתדר איתו, ואני רוצה לקרוא אותו בשלום.
למה שמה? למה לא אסתדר איתו? שהוא טעה והוא שוחד וזה.
שהוא לא יעשה משהו שהוא בניגוד, זה לא, כאילו לא מסתדר לו בחיים, הוא גם רוצה לנוח בשלווה אחר כך על משכבו. אז הוא, אז קרו עיניו, אז לא מראה, לא ידע מה הוא עושה.
כן.
גם הוא טוב לו וגם לי טוב.
כן, כן. זה מידת הרחמים כזאת, שיש כמו טעויות, או לא טעויות, אבל שמתגלגלות מלמעלה. כן. שככה...
לדעתי, הרצון של יצחק זה להתיד לבוא מרזיר את עשיו למשחק. זה המפתח של חזרת תשובה של עשיו, שזה גם לא מובטח, אבל כאילו, הנה הוא רצה גם, העיוורון הזה הוא מאוד מועיל. אחרת, מה היה קוראים אם יצחק היה רואה כמו שרבקה רואה?
אז מה?
זהו, עשיו נזרק החוצה לצמיתות. אין חזרה.
לא,
נותן לו קצת ברכה.
זאת אומרת, זה כמו תגיד, בית שמאי לעתיד לבוא. זאת אומרת, אתה חייב להשאיר אותו אמיתי. זה כמו, זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא ליצחק, לעשות אותו עיוור וככה, כי באמת הוא מכבד את יצחק, זה מידה קדושה.
גם לא רק כבוד, אלא מעלה את יצחק לא יתייחס לפגמים של עשיו, כי הם בני חלוף. מתי שהוא...
אבל מה שמוזר, בסדר? מה שקצת מוזר, נניח, בסדר, שיצחק זה הגבורות והדינים, אז זה כאילו זה הפוך, אתה מבין? דווקא הוא זה שלא רואה את חסרונותיו של עשיו. זה מפתיע.
על עצמו, על עצמו זה הדינים והגבורות. הוא לא גיבור על אחרים. הוא לא גיבור על אחרים. הוא על עצמו. הוא לא יורש את עושר המופלג של אביו. הוא כאילו מתחיל מכל מחדש. הוא על עצמו משלם את המחירים. זה לא גיבור.
אלשיך, אני שומע מה שאתה אומר, אם כי יושב לי בראש מה שאלשיך אומר, אלשיך אומר ש... למה היה צריך את רבקה שם? כי יצחק הוא יקוב הדין את הער עד הסוף. עשיו לוקח ברכות העולם הזה, אז יעקב אין לו טיפה מברכות העולם הזה. ולהפך. עד הסוף. אם עשיו זה ברכות העולם הזה ויעקב לא, יעקב שיחנק בעולם הזה. זה היה הכוונה שלו. אני נותן לעשיו עד הסוף. ויעקב פה יסורים מההתחלה ועד הסוף. כל הזמן הוא בעולם הזה, הוא יסבול. וכשהוא יגיע לעולם הבא, הכל שלו ועשיו כלום. ככה הוא מבין. זאת אומרת, הוא לא רואה את זה רק על עצמו. שעל עצמי אני הגבורות, והשני אני כולי חסדים. כן. לא, אבל בכלל זה קצת קשה. אני לא מכיר שאדם הוא כולו גבורות על עצמו. האמת, יש, שמעתי מכולי, מחומרי בית שמיים, כולי בית הלל, שאדם הוא מאוד מחמיר על עצמו ולאחרים הוא מקל. טוב, בסדר.
לא, אבל זה דבר היום מעניין שמישהו... רוצה
לך,
שרוצה
לך, להשתמש,
אתה רוצה לשתות מרק? מרק כתומים עשיתי,
לא, זה
מרק כתומים עשיתי, לא, עדשים
כתומים
עשיתי, לא,
עדשים כתומים, אני לא יודע, יש עושר כזה במדרש, זה...
לא רק זה, שמי שרוצה רק להחמיר, אלוהים מעבר אותו.
לא רוצה את התמונות האלה בראש. כי הכוח של סיפור הוא בונה לך את התמונה. ועכשיו זה יהיה הסרט שלי בראש.
איזה סיפור?
ישפיע.
כן.
אבל אני עדיין מבקר לתודה. איך רואים לה?
זה כאילו ממש הופך את זה ל...
על ספר של יעקב?
על עקיבא.
על עקיבא, כן.
תשמע, נסיך מצרים, מי שראה נסיך מצרים של דיסני, זהו זה, זה סיפור יציאת מצרים, נכון?
באמת, אבל...
זה מה שמטריד אותי.
אבל היא... הדור של התנאים...